ערב טוב לכם, בוקר טוב וצהריים טובים, כאן בפודקאסט בלאו גרנה מספר 140, פודקאסט שמח, חגיגי, ברצלונה חזרה למקום הראוי למקום הראשון בליגה, הרבה זמן לא היינו שם, נדמה לי, תכף נדבר על זה, שלושה חודשים אני חושב, מאז דצמבר אמר, והנה, טיפסנו כל הדרך לפסגה וחזרנו, נדבר על זה, נדבר על הגביע נגד אתלטיקו מדריד, הגרלה טובה, הגרלה פחות טובה, נראה מה חושבים החברים, נדבר קצת על דני אולמו ופאו ויקטור, נדבר על ליגת האלופות שעוד מעט חוזרת לנו במרץ, ונעשה שמח לכבוד מקום ראשון בליגה הספרדית, בלליגה. אבל קודם כל, נגיד תודה לספונסרים שלנו, בירה אסטריה אדם, הבירה עם הכוכב, אמרתם ברצלונה, אמרתם אסטריה, ולהפך. אגב, מי שיסתכל היום, לא רק היום, היום במקרה שמתי לב, שלטים ענקיים של אסטריה מסביב למגרש, היה איזה רגע שהיה רק אסטריה מסביב, אז נחמד לראות, ונחמד שהם הספונסרים שלנו, ואנחנו מודים לחברים מאסטריה שהם איתנו, ואנחנו איתם, אני לפחות לביתי את המשחק בבירה אסטריה, והיה טוב, עזר לעבור את הדקות הלא פשוטות. ומכאן ניגש ישר לצוות שלנו. אז ערב טוב לאיש והגדה, שי פל.
מה קורה יוז?
וואו, לא קל, אני גם קצת צרוד, אני מקווה שלא מפריע. וגם, וואו, הרגשתי את זה בורח מהידיים, אתה?
כנל, כנל, מילינו את הדלי. זה היה שם, זה היה שם.
היה אפשר לתת וואחד הפעם, אבל אם היינו, לא היינו בועטים בדלי, היינו נוגחים בדלי.
נכון, מדויק.
אז כנראה שלנגוח בדלי זה יותר מסובך. מה שמו של השחקן הזה, אני לא צריך לזכור, דה פרנטיס, דה פנטוביס. דה ברוטוס. דה ברו, whatever.
גם אתה, ברוטוס?
איך אמרו, הוא לא ישן בלילה. שים לב שתום מרמת לבנדובסקי הקלאסית לא יתאפק עד שאני אציג אותו, אז תום רוזנבאסר, האיש והגדה בהתאבות, מרמת לבנדובסקי, היום רק רמת לבנדובסקי, ובכיף היה יכול להיות רמת רפיניה, רמת למין, ככה בשקט, איזה כמה רמות יכולנו לבנות עליהם, נדבר גם על זה, ערב טוב לך תום.
ערב טוב, נכון, באמת יכול להיות פחות דפיקות לב, אבל איכשהו עוד לפני המשחק ידעתי שיהיו דפיקות לב.
לא היה חייב להיות, ואני רוצה לדבר על דבר אחד, שוב, עם ההסתייגויות, שי, לפני שאתה זה, הוא בן 17, הוא ילד, הוא צעיר, משחק לא טוב היום למין, אחד הפחות טובים שראיתי אותו, עדיין עם קסמים וטריקים ודברים יפים, אבל מה זה מפוזר מול השאר, באמת, לא היה איתנו היום.
אתה מכיר את זה שהיה לנו כבר משחקים עם העונה, שזה הרגיש כאילו יש להם משקולות על הרגליים. ואני חושב שזה מאוד טבעי לקבוצה צעירה, שיש לה סוף סוף הזדמנות לחזור למקום הראשון, אחרי מאמץ אילאי במחזורים האחרונים, ביחד עם המעידות של המדרידיות, ולמין לא היה טוב, אבל גם רפינה לא היה טוב, וגם בלדה לא היה טוב, וגם גבי היה לא ראי, וגם למדובסקי היה לו משהו. אז...
נו, זהו, אבל גם הוותיקים נראו לו טוב.
כן, כולם, אבל שנייה, כולם, רגע. כן. אני רוצה לקחת את מה ששי אמר רגע, וברשותך לפרק את זה שנייה. נכון שהשחקנים שציינת היו לא טובים, אבל במקרה שלהם אני כן יכול להבין את מה שאתה אומר. אולי המשקולות קצת, אולי החשיבות של המשחק, המעמד של לעלות אולי למקום שם. אצל המין זה לא היה נראה שגיאות ממשקולות על הרגליים. להפך, להפך, הוא נראה על גבול המזלזל, אני רוצה להגיד בחלק מהמהלכים, בטח שהיה שם קצת אתיטוד, אני לא יודע מי הרגיש את זה, אני הרגשתי את זה, זה לא רק עניין של משחק לא טוב שלו, בגלל שהוא לא היה מדויק, הוא הרשה לעצמו דברים ששחקנים לא מרשים לעצמם בדרך כלל, ואצלו זה לא היה משקולות על הרגליים, זה פשוט היה משחק לא טוב.
אגב, דווקא היום,
זה בסדר, זה קורה, זה לא, אני לא מסיק מזה שום דבר באופן כללי, אני חושב שזה היה הופעה לא טובה נקודתית.
מילה על פליק, דווקא היום, תכף מדבר על חילופים ודברים, בוחר, והוא הוציא אותו הרבה במהלך העונה, בסך הכל למין, הוא מוציא אותו מדי פעם, היום בוחר להשאיר אותו עד הרגע האחרון על המגרש, כאילו הוא אומר לעצמו, אולי הוא יביא לי איזה קסם או משהו, בכל זאת שווה, בוא נשאר, נראה, אולי יקרה משהו.
סופר לגיטימי, זה פחות או יותר השחקן היחיד שיכול ליצור לך יש מעין בתנועה.
אבל אתה רואה היום שהוא, אתה יודע, בכדורסל אורמי גרוגי, הוא לא היה טוב היום, הוא לא איתנו, הוא לא, זה הגיע לשיא במהלך הפתטי הזה בסוף, שמסרו לו ונתקע לו בכזה, ונתקע לו פה, ונתקע לו מצד ימין שם.
אני איתך, אבל הוא השחקן שעושה את ההבדל. עדיין הוא שחקן שיכול לעשות.
נכון, וזה גם קורה שאגב, אם יש לו משחק גרוע כזה, אני לא בטוח שזה הדבר הנכון להוציא אותו מאוד מהר. אתה יכול גם להאמין בו, ולקוות שהוא ישנה את זה תוך כדי המשחק, וגם לא לרסק לו את הביטחון ככה. וזה מה שאנזי פליק בחר לעשות. הוא הוציא את לבנדובסקי. הוא הוציא את לבנדובסקי במקום שזה הופך להיות החילוף, מה שנקרא, המגירה שיש לו. שפרה נכנס במקום לבנדובסקי.
למרות שהיה די מתבקש.
קצת הופתעתי כשאמרו בהתחלה שזה רפיניה, אמרתי, מה באמת, רפיניה? הוא הוציא את הדינמו הזה? אבל זה באמת, הוא השאיר אותו, וכנראה הוא רצה קצת יותר לחץ מקדימה, הוא רצה למנוע מראיו החזקה והנאה של הכדור.
מילה למשחק של רפיניה? גם מפוזר מאוד היום.
החמיץ שני מצבים ממש
מאוד קורצים.
מאוד קורצים. איזה בסה.
וואו, אני מבין למה אתה מתבאס, כי מה שפדרי עשה במהלך הזה, וזה לא היה ההיילייט היחידי שלו.
בואו, נדבר על פדרי, תום, תשאיר רגע, תשאיר את פדרי רגע בזה, אני רוצה להתרכז שחקן, עוד נדבר.
קצת חם עליו.
יהיה לך הרבה מה לדבר על פדרי, כולנו היום, יש לנו מן קראש על פדרי ובצדק, באמת, באמת, תצוגת ענק של האיש הזה, אבל... באמת משחק שאתה אומר יא אללה, באמת קצת ריכוז של רפיניה ולמין, שתי הכנפיים שלנו, והמשחק הזה אתה שוכח ממנו כבר בדקה 60, אתה שוכח שהוא היה.
נכון, אבל גם צריך להגיד, ופה תרשו להצטרף לאבי נימני, באמת ראיו לא בכדי נמצאת במקום שהיא נמצאת בטבלה. הם שיחקו טוב בסך הכל, הם לא נפלו מאיתנו בהרבה. ה-XG של המשחק ילמד אחרת, אבל צריך לזכור שהוא גם מכניס בתוכו, יש לנו 2.6 ב-XG, ולהם יש 1. וצריך לזכור שיש בפנים גם פנדל. אז גם אם מנקים בניקוי הפנדל, ברסה עדיין עדיפה עליהם. ובאמת, ברסה הייתה עדיפה על ראיו בסיכום המשחק הזה. אבל לא בהבדל ניכר.
תום, יכולנו לתת רביעה היום, בוא.
לא בהבדל ניכר לדעתי, וגם להם היו את ההזדמנויות שלהם.
היה להם פנדל, אפשר להיות כנה, כן? הגיע להם אחד מהפנדלים.
על פורט.
המשיכה, על כן, פורט. המשיכה של כן. פורט, וגם הייתה משיכה נוספת שם, שנראה לי של לא של לבנדובסקי. הייתה שם עוד משיכה ברחבה.
באמת שניצלנו די בנס.
הגיע להם פנדל.
מגול, שבגלל טעות שם של שחקן שלמעשה
העניין
לא היה קשור למהלך, שעשה את העבירה לניגו.
אם אני חושב, זה נתקה, פורט משך שם ביד, אם הוא היה נופל, היינו מקבלים איזה פנדל.
אה, אוקיי.
לא נפל.
אגב,
הוא פשוט נגח.
אגב, בעיניי, אתה יודע מה, בוא נגיד לך יותר מזה אפילו. בעיניי, גם אם הוא לא נפל, עבר ראה מה קרה, זה הפריע לו במהלך, וזה הגיע לו פנדל. הגיע להם פנדל על זה, אפשר להגיד בפה מלא.
אני אומר, אם הוא היה נופל, זה היה 200% פנדל.
אגב, שי, אתה מהסנגורים הגדולים של לקטור פורט, היום בעיקר בלט בזה שהוא לא טוב הגנתית. זאת אומרת, מרגע שקונדה נכנס, האגף שלו שם תהילו חבל על הזמן בצד שמאל, אגף ימין, צד שמאל של ההתקפה של ראיו, לא היה טוב הגנתית כל כך.
למה בהתקפה ראית ממנו משהו?
לא, עזוב, על זה אני לא נדבר, אבל התקפי, הגנתית, דווקא בהתקפה היינו ממנו עקב מאוד יפה, ללמין, נכון?
נכון.
במחצית השנייה, כן. שלמין הלך לפינה הקרובה במקום לפינה הרחוקה.
היה יכול להיות אחלה בישול.
שלא האמנתי שפורט עשה את זה, ואני חושב שפורט אפילו לא האמין שהוא עשה את זה.
אבל הגנתית...
לא, יש לו את זה דווקא התקפית באזורים האלה, כן? הבעיה שלו התקפית זה הבילדאפ. שם הוא מתקשה ממש, איפה שקונדה נותן את המסירות החותכות האלה.
כן, הוא היה מאוד חסר ביטחון שם. היו לו כמה מקרים שהוא השיג עוד אאוט ועוד אאוט ועוד אאוט, ואתה ראית שאין לו הרבה מעבר לזה להציע לשם.
יותר מזה, הייתה תחושה, ואני תמיד לא אוהב שזה קורה, שכאילו הוא קיבל צ'אנס, שקונדה נכנס, ואני לא חושב שבתוכנית המשחק שלו אנזי פליק רצה להכניס את קונדה, אני חושב שהוא רצה להניש אותו. קונדה נכנס, אמרת יאללה, אוקיי, עכשיו נכנס, עכשיו הוא יעשה סדר באגף, כאילו עכשיו בוא תן לבוגרים שחק. וזה, בתור שחקן צעיר שמקבל צ'אנס, זה משהו שאתה לא רוצה שיקרה.
בסדר, אתה יודע, הוא לא ירשים יותר מדי היום, זה לא גורם לך לחשוב שהוא הולך להיות המגן הימני העתידי של המועדון, לפחות לא כרגע. אני גם לא חושב שהוא יזכה ליותר מדי דקות מפה עד סוף העונה.
אני רואה בפוטנציאל, אמרת שאני הסנגור שלו, אני רואה בפוטנציאל, אני לא הסנגור שלו.
אתה אוהב אותו, זאת אומרת, שחקן שאתה אוהב.
אני חושב שיש בו פוטנציאל, שוב, הוא לא תוצר מוגמר. ועם הדקות המועטות שהוא מקבל לעונה, הוא יתקשה לקבל איזה אבולוציה כמגן ימני.
כן.
היום הוא שיחק בגלל העונה של קונדה, לא בגלל משהו אחר.
ברור, אבל קיבל צ'אנס, צ'אנס מאוד טוב, כאילו לפתוח לזה, בכיף.
אבל שוב, אני חושב ש... לתפוס את אקטור פורט על משחק גרוע שכל הקבוצה, 80% מהקבוצה שחקה גרוע, זה לא לעניין. כל הקבוצה שחקה לא טוב.
לא, לא, אנחנו פשוט עוברים אחד אחד. אגב, בוא נדבר על מישהו שהיה לא רע בכלל היום.
שנייה, יאוס, שנייה. הבילדאפ של ברסה מול הקו הגנה הגבוה של ראיו, וזה מעניין, כי אתה לא רואה הרבה קבוצות שפותחות עם קו הגנה גבוה מול ברסה. הוציא את העוקץ במסירות של, של עד החצי, מה שברסה ממש ממש אוהבת לעשות, שיש קו הגנה קצת יותר נמוך, ופורט שם ממש ממש פגע בנו בבנייה, מה שנגיד בלדי עושה מצוין, שהוא מושך איתו את הכדור 40 מטר קדימה, אקטור פורט לא יכול לעשות.
לא, זה לא זה לא בסל יכולות
שלו. לא יכול, הוא שחקן שיש לו טכניקה.
לא,
לא ככה, הוא לא סוחב, אבל הוא לא סוחב.
הוא עדיין לא יכול, הוא עדיין
לא יכול. הוא לא יהיה בלדה, יוז, הוא לא יהיה בלדה.
מעטים יהיו בלדה, אגב, בלדה שחקן עם יכולת כדרור באמת מדהימה, יוצא דופן.
נכון, אני לא יודע כמה יוצא דופן, אבל טובה יותר משל פורט זה בטוח, אבל העניין הוא שזה משבש.
כמה מגנים אתה מכיר עם היכולת כדרור של בלדה, אגב, באמת.
הוא צודק, תומאס.
לבלדה יש באמת יכולת כדרור סבבה, אני מסכים, טובה, אבל זה לא האישו, העניין הוא שזה משבש את הקבוצה.
בלדה הוא ברמות דני אלבסיות כמעט. אני אומר, בלדה הוא כמעט ברמות דני אלבסיות, כמובן עוד לא, אבל באמת... שחקן עם יכולות, עם ארסנל התקפי, עוד לא מגובש, אבל באמת זה פוטנציאל מטורף.
זה פוטנציאל, נכון.
סבלנו מהבילדאפ, מהחוסר בילדאפ של אלקטור פורט היום, אבל זה לא הוא ספציפית. כאילו כולם שיחקו עם כדורים שבורחינה מהרגליים. המהלך הזה, בסוף, שפרן טורס חטף את הכדור, דניאל מול היה שם ולמיני בית הכדור, כאילו אתה אומר, הנה זה מגיע, הנה זה מגיע, הקומדיה של טעויות, ובסוף אנחנו ניבט בדלי, ומיד אחר כך הגיעה הנגיחה הזאת של אגם הטבוטוס.
אגב, זה בדיוק המצבים האלה, שבהרבה מאוד משחקים השנה, ולא רק המצב הזה, אנחנו שמים את השני, שלישי, רביעי, וכבר לא מסתכלים אחורה, זה כבר לא מעניין מה, אם אתה במקרה סופג עוד אחד או אחד פחות. והיום לא היה לנו את זה, לא הצלחנו להביא את הכדור.
נכון, אבל גם בוא לא נעשה לעצמנו הנחות, אנחנו היינו באמת, הפנדל הזה שהגיע להם, הגיע להם הרבה לפני זה. ברסה הייתה צריכה למצוא את עצמה במצב קצת יותר מורכב, למען ההגינות, והמשחק לא היה טוב, באמת שי אומר 80% מהשחקנים, זה איפה שהוא שם, אני חושב שבגדול מי שהיה בסדר היום, זה שצ'סני
ופרנקי. אז בוא נדבר באמת אחד אחד, בוא נעשה סדר. קודם כל, עזבו, ברור שהמצטיין, ותכף נדבר על זה, היה פדרי, אני חושב שיש ויכוח על זה, אבל בוא נדבר רגע על צ'סני היום, כאילו שאמרנו שיביאו את צ'סני, ובוא נגיד דרם תצוגות הנפל שלו בכמה משחקים, על זה חשבנו, על שוער קו שער טוב, בטוח, יוצא טוב לכדורי גובה, עושה עבודה מאוד מאוד סולידית על השער, על קו השער, על זה הנזי פליק חלם, לא?
לא יודע אם חלם, אבל, כי אני גם לא, אני יכול להגיד לך לפחות לגבי עצמי, אני לא שקט 100% עם איתו, אבל הוא ממשחק למשחק הולך ומשתפר, והיום אני חושב שזה היה אחד המשחקים היותר טובים שלו, בגלל שזה היה יחסית נטול טעויות. גם כשהוא נותן איזו עצירה גדולה במשחק, אז זה בדרך כלל מלווה באיזה מקרה אחד שהוא גורם לנו ללב לרדת לתחתונים עם איזו יציאה לא אחראית או מה שזה לא יהיה.
לא, זה היה משחק היום סולידי. זאת אומרת, הוא נתן איזה שתי עצירות נחמדות, אבל זה היה סולידי, זה היה משחק שבאבי נימני יכול היה להגיד, יד חזקה, הוא אוהב להגיד, זה חשוב לו, בסדר, אחלה. אבל הוא היה בסדר גמור, זאת אומרת, באמת מה שאתה אומר, הוא באיומים שאימו עליו, הוא היה שם במקום, לא היה חסר הרבה שהוא היה סופק את השער בדקה ה-90, אבל זה לא היה בשפטו, כן, אבל באמת, וואלה, שקט בעמדה הזאת לפחות, אולי, עכשיו.
יחסית, עד שהוא יאחר לאספה קבוצתית, ואז יהיה באמת מעניין.
בוא נדבר על פרנקי דה יונג. אני חייב להגיד שאני חושב שהוא מקבל קרדיט בהרכב הפותח כבר לא פעם ראשונה. הוא לא היה מדהים היום בעיניי. הוא היה בסדר, אבל הוא לא היה מדהים.
היה בסדר במה שנקרא, יש משהו מעניין כשפרנקי משחק. אנחנו חוזרים קצת לצ'אבי אחורה, בזה שהוא בא לקבל את הכדור מהבלמים, ולא נותן להם לפתח את המשחק, לעשות את הבילדאפ, שקוברסי ואיניגו יודעים לעשות אותו. קסדון, נגיד, בניגוד אליו, מחכה לכדורים האלה מהבלמים, ואז ממשיך את זה הלאה. אני לא יודע אם זה לפי הבקשה של אנזי, אבל זה חלק מה-DNA של פרנקי, ללכת אחורה, ולקחת את הכדור איתו קדימה. היום היה לו כמה פריצות יפות, במקרה הזה,
וגם לפי הסטטיסטיקה הוא די אנמי, לא? זאת אומרת, הוא לא
לא התקפיות מדי, כן, אבל זה בול קרי שמושך איתך שחקנים במטרה לתת לשחקנים אחרים עוד יותר חלל, וזה טוב. היו לו גם 7 חטיפות היום, שזה נחמד.
כן,
ולהתחבר למה שאתה אמרת מוקדם יותר על הקטור פורט, הסיבה שהוא לדעתי הלך אחורה זה בגלל שהקטור פורט קצת שיבש את הבילדאפ שלנו, וזה גרם לו, הוא ראה שזה נתקע שם מאחורה, והרבה פעמים מיוזמתו הוא באמת ניגש כדי לקחת את הכדור ולהניע את ההתקפה, להתחיל אותה, במקום שיהיה בילדאפ ברמה הקבוצתית, זה היה סחיבה שלו, זה היה הבילדאפ, הרבה פעמים.
מעניין.
בגלל זה גם ראינו ממנו פחות כניסות לרחבה, שזה ערך מוסף שכן יש לו, אבל לא היה לו במשחק הזה בכלל.
יש משהו מעניין, בין פרנקי לקסדו, מה שנקרא בבילדאפ מהבלמים, אני מעדיף את קסדו, כי לקסדו יש את היכולת הזאת לשחק בנגיעה אחת, כשהוא מקבל את הכדור עם מהבלמים, ופרנקי יש נטייה להתמזמז עם הכדור קצת יותר ממנו. אבל נראה שכאילו במטוטלת בין פרנקי לקסדו, אנזי קצת, כמו שצ'לסי ואיניאקי פניה, הוא לאט לאט הולך ושורף את קסדו במאבק ביניהם. שזה יהיה מעניין מאוד מה יקרה, נגיד, מה יקרה, נגיד, שבוע בנה, נגד אתלטיקו מדריד, פרנקי או קסדו, ונראה ש
העדפה של הנזי פליק לאשכנזים כבר מבחילה.
לא, כי קסדו זה מצענה.
אני רוצה לדבר באמת על הסיפור הזה של, אתם יודעים, לכל מאמן יש את הדברים המוזרים שהוא עושה שאנחנו לא תמיד מבינים, וזה כל מאמן יש את הסיפור הזה, גם לא משנה גם באיזה ספורט. אני יודע, נזכיר את אחד הדברים הביזרים, אני יודע, שלמה שרף שניסה את אבי נימני מגן שמאלי, אז תמיד יש כל מיני דברים שנובעים בביזר. אני חושב שהגיע הזמן לדבר על פליק וגבי כעשר. זה לא, וזה נראה רע, אתה מאבד את רוב האיכויות של גבי במקום הזה, ואתה רואה, אתם זוכרים שקודם דיברתי על זה שקונדה נכנס במקום פורט, זה נראה פתאום כאילו אבא שלו נכנס למגרש ותנו למבוגרים לשחק, שאולמו נכנס לעמדה של גבי, זה כאילו זה קפיצה ב-10 רמות, ואני מת על גבי, אבל 10 זה לא העמדה שלו, ואין לו מה לחפש שם.
זה מה שאמרנו בשבוע שעבר. אני מנסה לחשוב, אגב, על מה אנזי, הוא לא טיפש, כן, הוא לא מאמן טיפש.
לא, אבל יש לפעמים מאמנים מתעקשים על משהו שהם חושבים.
כן, אבל אני מנסה להבין מה יאוז הגאון חושב מול פרנק, מול אנזי הגאון, ואני חושב שבמקרה הזה הוא מחפש יותר את הלחץ מקדימה של גבי. אתם מבינים מה אני אומר? אולי זה. אבל אנחנו מאבדים...
הוא רוצה לראות שם משהו שאנחנו... שאיזשהו ערך מוסף שגבי יביא לו, אבל זה לא עובד. לא משנה מה הוא רוצה לראות שם, זה לא עובד.
אני, בוא נקשיב, בוא נזכור גם מה הוא אמר.
רגע, בוא ניתן לשי שנייה לסיים רק, ואז. כן, שי.
לא, ככה זה, תומס.
אז אני אומר, בהקשר הזה, בוא נזכור מה הוא אמר, מה הנזי פליק בעצמו אמר על גבי כשחקן. הוא אוהב אותו מאוד, הוא אוהב את סוג השחקן שהוא, הוא אוהב את ה-200% שהוא נותן כל הזמן. אז בגלל הערכה הפרסונלית שלו אליו כשחקן, אנחנו רואים אותו לא מעט. טקטית, אני חושב שיש קצת wishful thinking, נקרא לזה ככה, שהוא באמת יכול לעשות את העשר הזה. אני רק רוצה,
במילה, הנזי לא טיפש, והוא מבין כדורגל יותר מכולנו ביחד. והוא בוודאי רוצה לראות משהו מפרנקי, שאולי כמו ששי אמר, אולי יותר לחץ מקדימה, שחקן, אתם יודעים שאיך שהם מאבדים כדור ייתן את הלחץ הראשוני, ויוכל לחטוף הרבה כדורים באזור הרחבה שלהם, יש פה איזה מחשבה. מה שלא תהיה המחשבה, אנחנו רואים את ההבדל האדיר, וזה גם הנזי פליק רואה, בין דני אולמו בעמדה הזאת, שהוא שחקן עם סט כישורים יותר גדול משל, התקפי יותר גדול משל גבי, ואנחנו רואים מה קורה שגבי בעמדה הזאת, הוא כאילו זה הרע מכל העולמות, אנחנו מאבדים אותו על, על דברים אחרים שהוא יודע לעשות, את גבי.
אני מסכים, אני מסכים. היום, כאילו כל התקשורת בברצלונה חשבה שהיום דני אולמו פותח ברכב, ולא גבי. ואולי היה שם איזה בעיית קשירות של דני אולמו, אי אפשר לדעת.
לא, דני אולמו בעיית קשירות.
לא יכול להיות, אני חושב
שברור לנו שמול אתלטיקו נגיד זה לא יעבוד בכלל.
מילה על דני אולמו.
נכנס כמו המרענן הרשמי, באמת. אני לא יודע אם אתם שמתם לב שם, מניח שכן, כולם ראו איזה, הוא ניסה לעשות שם איזה משהו על הברקאם. כמעט עבד לו, כמעט עבד לו, זה יכול להיות איזה שער העונה, לא פחות מזה. אבל באמת, כמו שאתה אמרת, יוז, ברגע שהוא נכנס, מרגישים שנכנס כוח יצירתי חדש לקבוצה, שחקן שעושה מהלכים לא צפויים במיקרו של הכדורגל, מה שנקרא בצבא לוחמה זעירה, הוא ממש מומחה בזה בשטחים קטנים כאלה, וזה כיף שיש לנו אותו, ואנחנו לא מספיק נהנים ממנו, בגלל העובדה שהוא...
שבריריותו.
בדיוק, אבל כשיש לנו אותו, אז זה באמת כיף, ואתה תוהה, האם ההרכב החזק ביותר של ברסה, העונה, וזה דבר דינמי, כי זה בהתאם לקשירות של השחקנים, ולכושר גם, אבל האם בהתחשב שכל הדברים עובדים כמו שצריך, האם דני אולמו לא צריך להיות בהרכב של ברסה? ואני חושב שזה תלוי בסופו של דבר כמה הרפתקני פליק משחק, כי אם זה נגד קבוצה שאתה קצת חושש ממנה יותר, אז אתה מרשה לעצמך פחות,
ויכול להיות שהוא לא ישחק
דווקא נגד החזקות, הוא לא ישחק, אבל יכול להיות שהוא חושב ההפך והוא אמיץ יותר ממה שאמרתי.
דני אולמו אחלה שחקן הגנה, דני אולמו נותן, הוא לא גבי, כי גבי זה אנרג'י, זה מטורף, אבל דני אולמו הוא שחקן שמשחק הגנה, שלא מתבייר, ראינו את זה נגד ריאל, באותו קלאסיקו מפורסם בסופר קופה, שהוא נכנס ועשה עבודת הגנה מעולה. דני אולמו לא פרייר, זאת אומרת, למרות שהוא באמת קוסם ומלטט עם הכדור ועושה דברים, ראינו אותו היום בשניים, שלושה מהלכים מדהימים, הוא שחקן שלא מתבייש לעשות הגנה, הוא באמת, הוא עושה אחלה הגנה, והוא עובד, והוא לוחץ, גם מקדימה, הוא לא פרייר.
אבל אתה משווה בינו לבין המשחק הלחץ של גבי? לסיפור?
לא, לא. יש לך, ברור שמשחק הלחץ של גבי הוא יותר טוב. Having said that, גם אני חושב שאם תשים את הראוכו כמספר 10, אז גם הוא ייתן לחץ קצת יותר טוב. אבל באיזשהו מקום מספר 10 שלך, בהנחה שאתה לא אלי גוטמן, צריך, אני חושב, קודם כל לתת לך התקפה, ורק בשלב השני לתת לך הגנה.
אני איתך.
בעיקר בברצלונה, אגב, נורא חשוב להגיד.
אני איתך.
בואו נדבר...
רגע, אז יש פה איזשהו... אני מנסה לחלץ פה איזה כותרת. אידיאלית, אולמו על גבי בהרכב?
בטח.
או לחילופין, חילופי מקום, פשוט גבי פדרו.
בעיניי גם כסדו על פרנקי.
זה משהו ששווה לדבר עליו, כי הוא מקבל פחות ופחות דקות.
דיברנו על זה, תום.
שעריות.
אגב, הנזי פליק מתייחס לזה, זאת אומרת, כאילו להדחה הזאת מרכב, או שזה כאילו, מה אתה רוצה? חזר שחקן ברמתו של פרנקי דה יונג, אתה בן 21, הוא בן 27, מהכוכבים הגדולים בכדורגל העולמי, מה ציפית שתמשיך לשחק?
לא ראיתי שאלה של העיתונאים על קסדו, נראה שפחות רלוונטי, כאילו פחות מעניין אותם לפחות. כן היה דיבור על הסיפור של פדרי, גם אצל פדרי, סיפור, המיקום של פדרי. גם רעיון של פדרי שבוע שעבר עם טוני חואן מרטי, וגם פליק במסיבת העיתונאים. נראה שפליק מוותר על פדרי כקשר מאחורי החלוצים. הוא רוצה אותו באמצע, כל הזמן. כי הוא מאמין, וגם פדרי מאמין, שהוא צריך לגעת בכדור כמה שיותר, ולא לחכות לקבל אותו. במובן הזה, אני מסכים ולא מסכים, כי פדרי, אנחנו רואים את יכולות המסירה שלו. זה יכול להיות מסירה טופ 5 בעולם. זה יהיה חסר, אם הוא יהיה רק מאחורה. מצד שני, גם כשהוא מאחורה, הוא עדיין ניפק.
מצד שני, עם אולמו, צבים, אתה יודע מה, זה בדיוק עולה את השאלה, אם הוא מאחורה ואולמו מקדימה, אז בוא נגיד, גם אולמו יודע למסור.
איזה קשר טוב יותר מפדרי היום בעולם? בסדר, מי שיגיד ג'וד בילינגהם, אני, אוקיי, יש לו קייס.
לא.
אין לי בעיה, אני מקבל מי שאומר את זה. עזוב שאני לא מסכים.
משהו מאוד מוזר, תום.
אבל מי, ששאלת. איזה קשר היום יותר טוב מפדרי?
תגידו לי. אני יכול לענות לך בשאלה?
זה שפצוע, זוכה כדור הזהב, עזוב שנייה, נו.
לא, ממש לא. איזה שחקן היום בעולם יותר טוב מפדרי?
הגזמת, עכשיו אתה רואה, הגזמת.
אני לא חושב. פדרי הוא בוודאי השחקן הכי טוב העונה בעיניי, בקבוצה שרבים יגידו שהיא הכי מרשימה באירופה, לפחות עד עכשיו.
בסדר, אתה יכול, יש אנשים שיבואו ויגידו לך, מוחמד, סלח היום הוא השחקן הכי טוב בעולם, ואתה לא יכול לבטל את זה. אבל יש לך קייס גם במה שאתה אומר, למרות שלדעתי זה יותר מדי. בכל אופן, אם כבר התחלנו לדבר עליו, ואני זרקתי על זה מילה מקודם, תקשיבו, הוא כבר איזה 5-6 משחקים, פדרי, נותן כל משחק, highlights, ברמה של ממוצע הקסמים שלו, מתחיל לדגדג את זה של איניאסטה, זה שם, באמת, שמה, ואנחנו יודעים שאיניאסטה הוא מחשף, כאילו חבל הזמן. עכשיו גם היום, אני אתן לכם דוגמה קטנה, אפילו קטנה, עזבו את הסבסוב הזה שהוא עשה שם במחצית השנייה שכולנו החזקנו את הראש, אתם יודעים על מה אני מדבר, ואחרי זה הביא רוחב ללבנדוסקי.
זה סיבוב של איניאסטה.
זה לגמרי סיבוב של איניאסטה, וזה היה מאוד יפה. אבל אני הולך איתכם אפילו על משהו יותר טריוויאלי מזה, לכאורה, במרכאות כפולות. דקה 30, דאבל פס שהוא עשה עם לבנדוסקי. צריך לראות את זה, בסדר? תחזרו אחורה ותראו את זה, אני אומר את זה למאזינים ואני אומר את זה לכולם, תקשיבו, זה דאבל פאס שיש את האובייס, מה שכולם עושים, שזה להמשיך עם השחקן שיש לידך, אבל לא, הוא עשה דאבל פאס לכיוון הפוך, וזה שחרר את כל ההתקפה של ברסה, וזה בוואן טאץ' הוא עשה את זה, דאבל פאס, שוב.
אני יודע על מה אתה מדבר, זה עם צ'יפ הלך כזה קטן
בנגיעה,
נכון, בנגיעה.
עם צ'יפ הלך, כי מסירה שטוחה לא היית עוברת שם, רק הקפצה קטנה.
אבל זה היה כל כך מושלם, כי היה את האובייס מה שכל שחקן כדורגל עושה, שזה מוסר לשחקן באגף, והוא לא עשה את זה. הוא עשה את הדאבל פס פנימה, וזה שיבש להם את ההגנה, פתח את כל ההתקפה, וזה עוד אחד מהמהלכים הכל כך החמים האלה שלו. גם הבישול שלא נרשם לו לרפיניה הגיע אחרי שהוא ניער מעליו שחקן בחוכמה, ואגב, זה בסבלנות כזאת, הוא משחק, אין לו איזה דריבל רעבתני או משהו כזה, הוא פשוט עושה את הפנדמנטלס מאוד טוב. כן, הנה, אני אגיד את זה בכל רם.
דריבל אינייסטה ולא נעימה.
פדרי זה הטים דנקן של כדורגל. לא באמת,
תראה,
לא באמת.
אני רוצה אגב להגיד לך... תום, תום. לגבי, דיברת אגב על מוחמד סלאח, אין ספק שהתקפית, אני חושב שאף אחד באירופה עונה לא ברמתו של מוחמד סלאח, אבל כשאתה מדבר על הסך הכל שפדרי עושה כשחקן, אגב, דיברת על רודרי, דוגמה טובה, אז אמנם הם לא בדיוק באותו תפקיד, אבל דיברנו על זה שפדרי לא משחק העונה כל כך רחוק מעמדת הקשר האחורי, הוא משחק בעמדת הקשר המרכזי, פחות או יותר. מה שפדרי עושה זה משחק שלם. זאת אומרת, זה גם משחק הלחץ, וזה גם ניהול המשחק, וזה גם המסירות.
היית אותו עושה גם גליצ'ים וחילוצים חבל על הזמן.
ולכן אני אומר, סלח הוא סלח, ויש שחקנים מעולים באירופה, וגם אצלנו, רפיניה ולמין, אבל מה ש... ולמדובסקי שכובש בלי סוף, אבל מה שפדרי עושה, ותכף אנחנו נבחר בו למצטיין במשחק הזה, זה התצוגה השלמה, זה דברים שגם מסי לא היה עושה. אני לא טוען לרגע שפדרי הוא שחקן ב-20% מרמתו של מסי, ברור שלא. אבל אני אומר, מבחינת התצוגה השלמה,
שני קצוות המגרש, ברור.
שחקן שעושה הכל במגרש, אגב, הוא עושה הגנה יותר טובה משל איניאסטה וצ'אבי, את שאר הדברים עוד הוא עוד לא עושה ברמתם, יש לו עוד מה להתקדם, אבל הוא מאוד מזכיר את המסירה של צ'אבי ואת הדריבל של איניאסטה. שוב, יש לו עוד לאן להתקדם, אבל בהגנתית הוא שחקן יותר טוב משניהם בעיניי.
אני רוצה להזכיר לך שאנדרס איניאסטה שיחק תחת רקארד כקשר אחורי.
וזה לא עבד.
והיה, לא, מה פתאום? היה אחד הקשרים הטובים, האחורים הטובים בעולם. באותה ריצה מפורסמת, תקשיב, אני זוכר את זה.
זה היה הוא ועד מילסון בעצם, אני חושב, אם אני לא טועה על העמדה הזאת.
לא, לא, בקישור מהנדסים, עם דקו וצ'אבי, שיחק קשר אחורי.
כן, אבל כאשר דקו בעצמו, שחקן שעשה הגנה מצוינת.
רק לשמוע את מה שאתה אמרת עכשיו, קישור מהנדסים.
קישור מהנדסים, באמת.
איזה נוסטלגיה.
אגב, אנחנו יכולים להאמין כזה היום, פחות או יותר.
אני מדבר על זה בהשוואה, נגיד, למייקל ג'ורדן ששיחק כרכז. אתה זוכר? בריצה הזאת שהוא עשה איזה טריפל דאבל, איזה 10 טריפל דאבל רצוף.
העניין שמייקל ג'ורדן גם שיחק הגנה תמיד, אל תשכח.
אפשר להגיד מזל טוב גם, אגב.
איניאסטה אול אראונד מדהים, והלוואי שפדרי, הלוואי שהוא יהיה אול אראונד.
אני אומר, הוא מתחיל להזכיר בדריבל את איניאסטה, מתחיל להזכיר במסירות את צ'אבי, הוא כובש בסדר, הוא יכול לכבוש יותר קצת, הוא יודע את זה בעצמו. גם תלוי איפה הוא משחק. אני חייב להגיד, מה שהרבה זמן אמרו, למין מועמד לכדור הזהב, ורפיניה מועמד, וכמובן, היה ונגיע לשלבים הרחוקים של ליגת האלופות וכו'. כשאני מסתכל על הקבוצה הזאת, השחקן המצטיין, העונה שלנו,
כן. כן,
זה, ברור. זה פדרי, נקודה.
כל אוהדי ברסה, כל המאזינים של הפודקאסט, כל, לדעתי, מי שרואה את המשחקים יודע את זה. הוא הבוס... הוא הנווט שלנו, הרב חובל שלנו, והוא פשוט מגיע. הוא מגיע, הוא נותן כל משחק.
שלוש. חברים, זה השלב שאנחנו מסכמים את המשחק הזה, שבאמת יצאנו בשן ועין וסיימנו במקום הראשון ריצה.
עדר 22, לא
22. 22, עוד לא 3, אבל מתחייב ל3, נכון? ואם לא, אז זה די מדהים. בכל מקרה, וואו, 22, עוד לא בן 23, מטורף.
23 בנובמבר.
גיל שהישראלי הממוצע, אז האמת לא מתקרב, רק חגג 22. גיל שהישראלי הממוצע משתחרר מהצבא פחות או יותר, אולי עוד מסיים עבודה מועדפת באיזה תחנת דלק. חברים, זה השלב שבו אנחנו שוב מזכירים את עשרי אדם, הספונסר שלנו, ואנחנו בוחרים את הכוכב הנוצץ של המשחק. הכוכב הנוצץ, כמו הכוכב של אסטריה, אסטריה זה כוכב ספרדית, שי, אם לא ידעת, טוב.
באמת?
כן, כן, לא תאמין. אני חושב שהיום הטלוויזיה בחרה את פדרי, נדמה לי, נחסוך לכם את העניין, כולנו היום בוחרים בפדרי, זה מדהים, אני חושב כמה שחקן מסיים משחק בלי שערים, בלי בישולים, והוא by far השחקן הכי טוב על המגרש.
סבבה, בחרתם את פדרי. אני בוחר דווקא באיניגו. איניגו היה נפלא היום בהגנה. הוא ברן מצוין. אחלה איניגו.
אני מצטרף לבחירה של יאוז. פדרי, פשוט וואו, אחד גדול. ולגבי איניגו אני רוצה להעלות פה שאלה. הפתעת העונה? או שקסדו גובר עליו בקטגוריה הזו?
בוא נשאיר את הסיכומים לסוף, תומאס.
אוקיי.
וואו, אולי שצ'סטי זה הסיפור הזה.
זה סופר מעניין מה שתום אומר, מה קורה נגד אתלטיקו מדריד נגיד. ארוחו נשאר בספסל? מה קורה? טם טם טם.
יש הרבה שאלות לגבי אתלטיקו מדריד, לגבי הרכב שלנו, באמת ארוחו
ש... שאלה מעולה
לאראוחו, קסדו, יש הרבה שאלות פה.
ועצם העובדה שאנחנו כאילו, לכולם ברור שהילד בן 18 קוברסי פותח בהרכב, גם נגד אתלטיקו מדריד, זה כזה, פשוט עובר לנו מול העיניים, וכאילו, כולם אומרים סבבה, אין בעיה, ברור. תן לאראוחו ואיניגו לריב על השאריות.
אתם יודעים מה זה מרגיש לי, שכאילו יש לנו השלד שלנו, זה, בהגנה לצורך העניין, יש לנו את השחקן הזה, את פאו קוברסי, ילד בן 17-18, שהוא וואו.
18, חגג
18. שהוא חבל הזמן, הוא איתנו לשנים קדימה, והוא שחקן שאנחנו מאוד מאוד ברי מזל שיש לנו. זה בהגנה. בקישור אנחנו יודעים שיש לנו את פדרי שהוא מדהים, יש לנו עוד קשרים נהדרים. עוד, בלי נדר יש עוד אחד ישראלי שגם יהיה חלק מהקישור הזה בעתיד. אבל יש לנו את פדרי, יש לנו את פדרי והוא איתנו,
ציות, תקלות, רידות בכושר, יש לנו אחד
שם מנסופתי, יש לנו את השחקן הזה פדרי שהוא איתנו, הוא ממשיך ובלי נדר גם יהיה בריא, וזה בקישור. ואז יש לנו בהתקפה את היעלום הזה למין ימל, שגם אני מקווה יעריך בקרוב את החוזה שלו, וכולנו מאוד נשמח שזה יקרה ממש. וזה מרגיש כאילו השלד הזה, בכל אחת מהסדרות של המגרש, יש לנו עוגן חזק, ופדרי הוא אמנם לא שחקן בית, אבל הוא הכי קרוב לזה שיש. זה מרגיש גם שזה כאילו שלנו, מהבית. זה כיף.
כן, לגמרי. ככה צריך לזכור, הוא גדל, אבא שלו היה ראש פניה בלס פלמאס, ראש פניה של ברצלונה, או את שרוף של ברצלונה, מהבית. היה ברור שהוא מגיע לברצלונה, והוא הגיע אלינו, נדמה לי, עוד לא היה בן 17, בן 16 וחצי, כן, פחות או יותר ביולי, ואם הוא יליד נובמבר, הוא היה קצת יותר מ-16 וחצי. כדאי לזכור את זה, באותה עונה שקומן תחן לו את ה... לא רוצה להגיד את מה. אגב, צריך לזכור, פדרי זה שחקן שיש לו גביע, אליפות, יורו, מה שחסר לו זה ליגת האלופות, מונדיאל, לפחות אחד מהם. נשמח שהוא יתמודד עליהם השנה, יתמודד עליו. חברים, אנחנו מסכמים את המשחק הזה, כמו שאמרנו, היה קשה, הלך בשיניים, יש משחקים כאלה, דיברנו על פדרי, שבוע הבא לס פלמאס, אמור להיות קצת יותר קל, עוד פעם משחק בית גם אגב, אז בכלל יותר קל, ובטח אולי נראה רוטציות, כי ביום רביעי, אתלטיקו. יום רביעי? לא יום רביעי, זה לא יכול להיות יום רביעי.
יום שלישי.
יום שלישי, נכון. יום שלישי, 25 בפברואר, אתלטיקו מדריד, משחק ראשון מבין שניים, בחצי גמר הגביע הספרדי, גביע המלך. מה הרכב שלכם? לא, בהגנה זה ברור, דיברנו על זה, זה איניגו וקוברסי, אני חושב דיברנו על זה כולנו. בהתקפה ברורה, מה הקישור שלכם למעשה?
חייב כוכבית לגבי מה שאמרת, זה לא משחק בית, זה משחק חוץ. נגיד לספלמה שיחקנו כבר, והפסדנו להם בבית, אם אתה זוכר,
במריצה נוראית. כן, כן. כלומר, משחק באים הקנרים, משחק בלספלמה, פדרי חוזר הביתה.
כן. לספלמאס, לא אגב, לא בטוח שזה משחק קל, תודה, אותו סנדרו רמירז ו...
לא, זה לא קל.
אמרת יותר קל.
יותר קל מראיו, ראיו קבוצה מצוינת, או יותר טובה עם הספלמאס העונה, אבל משחק קל זה לא יהיה, וגם אצטדיון קטן.
כן. אתלטיקו מדריד, בעיניי, הייתי מחזיר את קסדו, ברציני.
אני איתך.
חסר לי מפרנקי.
על חשבון פרנקי? על חשבון פרנקי, או ביחד עם פרנקי, כדי לאפשר לפדרי לשחק קדימה.
קסדו, פדרי, אולמו.
אלה שמזינים אותו.
אז הבעיה היא שקסדו הוא כזה, הוא בפריזר. אז אתה לא יכול לשלוף אותו מהפריזר ולשים אותו מול אתלטיקו מדריד ככה.
אתה יכול אבל להעלות אותו מול הספלמאס כבר עכשיו.
זאת אופציה. זאת האופציה היחידה בשביל שהוא ייכנס לסוג של מומנטום. אבל אני לא רואה, אני פשוט רואה את פליק ממשיך עם פרנקי. כאילו, שם את כל הצ'יפס עליו, צ'יפים עליו, וממשיך איתו עד סוף העונה. כי לא נראה לי ש...
בסוף אתה יודע, עם כל הכבוד לפרנקי ולקסדו שאנחנו מדברים עליהם בתור הקשר האחורי, בסוף מי שיעשה את ההבדל במשחקים האלה מול אתלטיקו, זה כנראה יהיה פרמין שייכנס מחליף באזור דקה 60-70.
דיברנו על פרמין עוד היום, מספיק. קצת יובה, אבל זה מראה, העושר שיש לנו בקישור, אני חושב שהוא באמת, הוא כמעט חסר תקדים, אפילו ברמה של ברצלונה. מדברים פה על 6-7-8 שחקנים ש... גם הם די ורסטילים, זאת אומרת, שחקן כמו פדרי יכול לשחק קשר אחורי, קשר מרכזי, קשר קדמי, 10 יכול לשחק מה שהוא רוצה, פרנקי יכול לשחק ברוב העמדות, גבי, ראינו, גם לא בהצטיינות, יכול לשחק ברוב העמדות.
אגב, לכאורה, הבעיה הזאת היא הולכת ומתחדדת שנה הבאה כשבנאל חוזר.
ברנאל, כן.
שהוא מועמד להיות השש, הקשר האחורי הזה, הפותח, ולך תדע.
אתה מבין אבל היום שוב למה
צרות גונדואן טובות ש... אבל יאוז באמת זה צרות טובות.
כן, אתה מבין למה גונדואן שהיה מצוין שנה שעברה, בחרנו בו למצטיין בעונה שעברה, אם אני לא טועה כולנו אפילו, סופו של דבר הוא היה דיספנדבל בגלל העובדה שבאמת הקישור בלתי נגמר.
כן, זאת אומרת, אני מבין מה אתה אומר, על אף, על אף שלתת לשחקן כזה ללכת בחינם, זה טרגי.
לא, אל תיטה, הוא לא הלך בחינם, הוא הלך מתוך זה שבעצם הוא לקח איתו את החוזה שלו, שבאותם ימים זה היה שווה יותר מכסף, זה שהוא פינה מקום בחוזה. אבל טוב, זה כבר נושא ישן. הקישור שלי, קסדו, פדרי אולמו, שלכם, שי?
הייתי רוצה קסדו, אבל זה יהיה פרנקי, פדרי ואולמו, אם יהיה קשיר.
טוב.
אני חושב שדווקא נגד אתלטיקו הוא ילך יותר קשוח ויכניס את גבי. אני חושב שהקישור שפתח היום יפתח גם נגד אתלטיקו, אני לא יודע אם הוא יפתח נגד ככה גם נגד זה... לספלמאס.
אנחנו מדברים על בקונטקסט על אתלטיקו, לא?
אז זהו, אתלטיקו, סבבה. אתלטיקו, אז אני אומר, כן. נגד אתלטיקו אני חושב שזה הקישור שפתח היום, זה מה שאני חושב שיפתח.
זה משחק ראשון בבית, אתה צריך לכבוש שערים, זה לא נראה שהוא...
אתה
צריך מצח, קיצור, אתה צריך מצח.
הוא אוהב גבי.
וצריך לזכור, אנחנו יכולים להתפוצץ, גם היום, אם אתם יודעים, הכדור של רפיניה או של אמין שמה נכנס, זה מצב שהם מתפוצצים בדרך גם ל-5-0. הרבה קבוצות אכלו את הרנים האלה שלנו, העונה, ומיותר להתחיל להזכיר את השמות שלהם, חלקן קבוצות גדולות. זה גם יכול לקרות לאתלטיקו, אבל זה גם יכול ללכת הפוך, אז של הדעת, ואתלטיקו בעצם מאבדים פה את המקום, בעצם יורדים למקום השלישי, התחלפו איתנו.
כן, נכון.
אז הם יבואו וגם להם יש מה להוכיח. בואו נדבר עוד שתי מילים, אז דיברנו לספלמאס, דיברנו על אתלטיקו, אנחנו כבר אומרים פה למאזינים שייתכן ונעשה את אחד מאירועי הצפייה הגדולים שלנו, אנחנו עוד לא יודעים, אבל מה שנקרא stay tuned, ויש מצב שאנחנו נדבר על איזה אירוע גדול, ונשאר לנו לשאול, שי, השבוע שמענו שיש איזה שהם הסדרים אולי שנחקרים בנושא הכסף שהגיע על תאי הצפייה, הכסף המפרצי, הקטרי, סלש אמירתי, סלש סעודי, סלש לאף אחד לא ברור מאיפה הוא הגיע ואם בכלל הוא הגיע, יש טענות עכשיו שאולי הוא לא בדיוק הגיע?
הכסף הגיע, החשדות הן, מה הן החברות האלה של הפורטה, קרח איתם עסקים. חבייר טבעס ועל הליגה אומרים שזה חברות חדשות שהוקמו רק עכשיו. מה הרקע שלהם, איפה הכסף מגיע. הכסף קיים, כן? אבל הם אומרים שזה אולי מנופח, אולי באבלואציה אולי זה מנופח, אולי כזה. כמו שהסיפור...
זה באבלואציה. הכסף הוא מזומן, הוא הגיע כעברה.
לא, 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 לא מדובר על זה ש...
השאלה אם התמחור של התאים מנופח, איזה אינטרס יש לקבוצה, לחברה לשלם מחיר מנופח?
אז זה בגלל שהחברות האלה אולי יש להם עסקים אחרים עם ברצלונה, ואתה לא יודע אם עושים פה איזשהו תרגיל חשבונאי.
כמו שעשו עם מיליברו והאבלואציה המוגזמת לנכסים הדיגיטליים של המועדון.
עם הבדל אחד, שפה הכסף, זאת אומרת, אוקיי, בוא נניח שהתאים סתם נמכרו ב-100 מיליון והם שווים 80 מיליון. ה-100 מיליון עבר. כבר, זאת אומרת, זהו, מישהו מוכן לשלם.
לא, אתה קיבלת מקדמה של 28 מיליון יורו.
אבל מישהו מוכן לשלם, שילם.
מישהו מוכן לשלם, אבל הוא לא העביר את כל הכסף עדיין.
נכון, אבל הוא העביר את מה שדרוש בשביל
להפוך. בשביל דן לימון ופאו ויקטור, אבל הוא לא העביר נגיד את הכסף שהם רוצים, שברסה בזכותה, הוא חזר לאחד על אחד.
נכון. אגב, מי ששואל, שי, דיברנו על זה השבוע, אתה, אני ותום, בינינו, מי ששואל, אני מסתכל על טבעס ואני אומר, תשמע, מה זה זה? זה לא רק שהאיש הזה בסדר, הוא קשוח, והוא עד מדריד, זה מדובר פה באיזה שנאה אדירה לברצלונה. ואחד הדברים, שאני לא יודע אם כל המאזינים שלנו יודעים, אבל טבעס הוא בעצם איש מפלגת ימין קיצונית ספרדית, מפלגה שבין היתר היא נגד אוטונומיה לחבלים השונים, שבראש החבלים בעצם זה כמובן קטלוניה וחבל הבסקים. כלומר, השנאה שלו לקטלונים, השנאה שלו לברצלונה, השנאה שלו לכל מה שמריח מהאזור הזה של ברצלונה, היא שנאה שמגיעה הרבה יותר רחוק מהכדורגל. היא שנאה אידיאולוגית, הוא נגד בעצם כל אוטונומיה שהיא לאזורים האלה, ולכן שאני מסתכל על טבע, סינה, אנחנו מסתכלים על העניין הזה פה, אני לא יודע אם האבלואציה נכונה, לא נכונה, אבל נדמה שהוא פשוט, הוא מונע משנאה אדירה, אדירה, אדירה לברסה, פשוט לא, הוא לא עוזב אותנו.
עכשיו הוא שונא גם את פלורנטינו.
כן, אבל הוא לא שונא את ריאל.
נכון, אבל זה גם חלק מזה, זה העניין שלברסה וריאל יש אג'נדה עם הסופר ליג.
כן, אבל אתה מסתכל פה על הרדיפה הזאת אחרי ברסה, ובאמת אני לא בעד מילים כמו רדיפה וזה לרוב, וזכותו לבקש עברות להכל, אבל אתה מסתכל על הכמות באמת ההצקות שלו, ואתה כבר אומר, וואלה, האיש הזה יש לו משהו נגד הקבוצה, ואז אני מסתכל ואני רואה שהוא חבר במפלגה
אז מאוד אתה מאוד מבין קיצוני. שהוא לאומני וזה נגד כל האג'נדה של
קטלוניה. אתה מבין שקטלוניה לא בא לו טוב, חבל
לא
קטלוניה.
נכון, כן. אבל גם, אתה יודע, יש קולות גם שיגידו שחבייר טבעס הביא להבראה של מועדוני על הליגה בצורה שהייתה חייבת לקרות, אחרת על הליגה לא הייתה שורד.
יכול להיות, אבל בתוך זה הרדיפה אחרי ברסה היא פשוט, זאת אומרת ההתעקשות על כל פרט ופרט, הוא מראה יותר על איזושהי שנאה פתולוגית פה.
אני מסכים שהוא ענה לי. אוקיי.
כן.
הוא, סבבה, יכול להיות. הוא לא הולך לכנסים של המפלגה הזאת, הוא כן הביע תמיכה בהם. ווקס בקטלוניה, יש לה אחוזי הצבעה לא גבוהים, היא לא מפלגה פופולרית בקטלוניה, ויש לה סיפור מתוקשר עם אבא של אמין ימל. יש סניף של ווקס ברוקפונדה, שיש וידאו שאבל של אמין מתעמת איתם בגלל שהם רוצים לעשות ג'נטריפיקציה באזור הזה שם של של רוקופונדה.
זה יותר מזה, זה יותר מג'נטריפיקציה, במקרה של מפלגת ווקס, זו מפלגה שמתנגדת למאגרים. ברור שלאמין ימל פה משפחה של מאגרים, ואגב, הוא לא היחיד מבין הצעירים של ברצלונה, גם בלדאו משפחה של מאגרים.
אז יש וידאו מפורסם שאבא של אמין מתעמת איתם, והם אומרים לו, תחזור לחור שבאת ממנו, ובאה המשטרה ומתערבת ומפזרת את הסיפור הזה, אבל יש לו שני טקלים אגב, עם ווקס.
עכשיו שהם אומרים לו תחזור לחור שבאת ממנו, אגב לטבעס צריך להגיד שהלאומן הספרדי הדגול הזה, הוא יכול להיות לאומן ספרדי עד מחר, אבל הוא נולד וגדל בקוסטה ריקה. אני לא יודע עד איזה גיל הוא גדל, לא ברור לי, אבל הוא מקוסטה ריקה, אז אני לא יודע איך זה קורה ומה בדיוק סיפור חייו.
בן דוד של קיילור נאבס.
כן, ממש. אבל אני כן נראה שיש לו שנאה אדירה, אדירה, אדירה לברסה. יותר מהעדה לריאל יש לו שנאה לברסה ולקטלוניה. וזה לא פשוט. זה לא פשוט, ולפורטה צריך פה ללעתת. כמה אנחנו מעריכים את הסיפור הזה עם פאו ויקטור ואולבו, אם נוריד את זה שנייה לקרקע המציאות. מה הסיכוי שהסיפור שלהם ייגמר, למרות שכבר אנחנו בשני שליש ליגה.
לדעתי אנחנו בסכנה. אנחנו יכולים כל יום נתון לקבל איזה זפטה מבית המשפט שאומר סורי, חבר טבעס צודק, הרישום בוטל.
בית המשפט אגב שלוקח את הזמן, צריך להגיד, האישור הגיע בסביבות תחילת ינואר, אנחנו כבר חודש וחצי אחרי, ובית המשפט לא ממהר לשבת בתיק הזה.
כן, אבל סביר מאוד להניח שעד אפריל אתה כבר תדע.
אתה חייב לדעת, כי הערכה היא עד מה זה שביעי באפריל או עשירי משהו כזה, אז אין כל כך, אין עוד הרבה. אני חושב שצריך להזכיר למאזינים שלנו, לכם, אם שכחתם, בטח לא, שגם וופה כבר הודיעו שאם הם לא יהיו רשומים לליגה, הם גם לא יהיו רשומים לליגת האלופות. וזה דרמטי בעיקר בהקשר של אולמו.
כן. עוד משהו מהביוגרפיה של חביר טבעס, לטובתך וטובת המאזינים.
ייי!
הוא היה... מה?
חביר טבעס. כן,
כן.
הגיע
לו,
הוא היה היועץ המשפטי של אלאבס,
ב-2005. כן, כן.
והוא ניסה לסנדל כמה שיותר את הרישום של לאו מסי.
אז
עוד משם, 20 שנה אחורה.
אני שוב אומר, יש דברים שהוא עושה שאנחנו יכולים להיעלל ללבכות, אבל אתה אומר, וואלה, זה לפי החוק. יש חוק, הוא דורש את החוק, שנעמוד בחוק, זה בסדר, זכותו. יש משהו שכבר מריח כאקסטרה, כמאמץ.
כאוכל ישראל, בוא נקרא לילד בשמו, זה משהו.
אוכל קטלוניה, אוכל קטלוניה, אני חושב, זה יהיה הדבר המתאים יותר.
עוד פרט טריוויה מעניין, אתם ראיתם את השחקן שעלה היום, סרג'י גוארדיולה?
כן, הוא לא קרוב של פאפ, אני חושב, נכון? דיברנו על זה פעם.
הוא קטלני, לא קרוב של פאפ, הוא חתם בברסה, לפני יותר מ-10 שנים, חתם בברסה אתלטיק, ברסה ב' בזמנו, ואז המועדון ביטל את הרישום שלו, בגלל שמצאו ציוצים שלו נגד קטלוניה.
כן, נכון.
באמת.
זוכר את זה?
כן.
חיי, כן.
ואז הוא אמר, אם זה המצב, אני הולך לשחק במדריד. ולא סתם, בקבוצת העבר של עידן טל.
לא, לא, זה היה ממש מהיר, בטווח של כאילו, באותו יום, אותו שבוע כאילו.
כמה שעות, כן, כמה שעות.
אבל כמה מטומטם, שחקן שהולך לחתום בקבוצה קטלנית, ומוצא את עצמו, ולא תורח למחוק את הציוצים המטומטמים.
אני לא יודע אם... היה מקרה כזה שקבוצה ביטלה רישום של שחקן בגלל ציוצים של המעבר, אבל זה היה, והדבר ההזוי זה שהוא, כאילו, הוא צייץ, בציוצים החדשים שלו, הוא צייץ, אני נרגש להצטרף למועדון החלומות שלי.
Oh God.
בקיצור, הוא המשיך במדריד.
המשיך בחוץ לברצלונה.
תגידו, נושא אחרון כמעט, חייבים לחזור על זה, נאמר, פאפה נאמר, אמא נאמר, סבתא נאמר, כולם מדברים על עונה אחרונה, צ'אנס אחרון, קיצוני שמאלי, מתאים כמו כפפה לכדורגל של פליק, חלק מהכדורגל של פליק, בדיוק לוחץ גדול בגילו להערכתי, אבל התקפית.
תראה פליק, נעימר ופליק, כאילו, זה שני הפכים טוטליים.
נעימר זה לגמרי למין, אני רואה את נעימר, אני רואה את למין קצת בהרבה דברים. מה? יהיה לנו קיץ מלפפונים, יבוא לא יבוא עד שהוא לא יבוא?
אני נותן לסיפור הזה אחוז סיכוי.
אחוז אחד.
אתה יודע מה, ואתה יודע מה נעימר אומר על אחוז אחד.
אני יודע, יודע, יודע.
תזכיר לנו, תום.
99% אמונה? 1%
אחוז. כן, כן. זה כן, כן.
עם פריז, כן. אני פשוט מסתכל על נעימר, שחקן טכני מדהים, שנראה כמו שחקן עבר. טכני, עם טכני מתאים.
באתי להגיד, עם כל הדברים היפים שהוא עשה במשחק האחרון שלו, אני לא יודע אם הוא מבין שיש לזה שנתיים בערך.
אני חשבתי אגב היום על הסיפור
אני לא חושב שהוא בקצב של בכלל אירופה, זה לא שם.
כל הדור של נעימר, ראיתי בדיוק היום את הפרידה ממרסלו, שהוא באמת צריך להגיד, הוא המגן אדיר, באמת. אני צריך להגיד משהו, הדור הברזילאי הזה, שבאמת יש בו כמה שחקנים באמת אגדיים, יש להם בעיה אחת מאוד קשה, שהם נעו בין הפסדים במונדיאל לבין תבוסות בלתי נשכחות כמו ב-2014, וזה פשוט דור שלדעתי הברזילאים ישכחו, אף אחד מהם לא יהיה באמת אחד מהגדולים הברזילאים בכל הזמנים, כי עצם הכישלון שלהם עם הנבחרת הוא פשוט יגמור אותם בראייה הברזילאית.
יכול להיות, אבל אני רוצה להזכיר לך רק, שגם לפניהם היה דור שאנחנו לא נשכח אותו.
שנות ה-80 ושוכרים אותם.
לא, אני מדבר איתך על שנות ה-2000 המוקדמות, על הדור שלא לא, לא, לא הביא תואר לנבחרת ברזיל.
כן, ב-2002.
אוקיי, אבל אתה יודע, אני מדבר על סכנים כמו אדריאנו נגיד, אוקיי? הוא לא היה שם.
לא, אבל תזכור שכל...
אתה מדבר על פוסט מונדיאל 2002.
כל החבר'ה האלה שנכשלו ב-2006-2010, רובם הגדול, רונלדיניו ואלה, הם לקחו, רוברטו קרלוס, כל הכוכבים הגדולים שהיה, הם לקחו מונדיאל ב-2002.
כן, אבל קקה לצורך העניין.
נכון. אז אתה יודע מה? אני חושב ששוב, זה דיון שנעשה אותו יום אחד, אבל... היסטורית בברזיל הוא לא, גם דני אלווס אפילו שהוא באמת אולי המגן הימני הכי טוב בכל הזמנים, יש שיגידו בברזיל תהיה לו בעיה, הוא לא הביא הישגים ברמות של מה שהביאו בשנות ה-90 ותחילת ה-2000 או שנות ה-70 או ה-50 וה-60, והברזילאים זוכרים את זה, שלא לדבר על על התבוסה בזה ה-7-1 לגרמניה. 7 או 8 היה שם כבר, תזכירו לי. 7, נכון?
7.
לא, כי הנזי אוהב 8, ולהזכירכם, מי שהיה עוזר המאמן על הספסל שם, זה הנזי פליק.
דניה ויסלגר לקחת.
בבלו הוריזונטה, צריכים לשנות את השם של המקום הזה, למלו הוריזונטה או משהו כזה, אני יודע.
כן.
אלווס לקח קופה אמריקה, אבל זו,
נכון,
לא עכשיו.
נכון, הם לקחו קופה אמריקה, ניצחו אפילו את ארגנטינה בגמר גם.
לא,
בחצי הם ניצחו את ארגנטינה.
בחצי, סליחה.
אבל שם ארגנטינה התחילה כאילו את האמונה שלה.
אוקיי. חברים אז יש לנו השבוע, חיכינו 8 ימים בין משחק למשחק, המתנה גדולה מאוד בתוך, בלי פגרה בתוכה אפילו באמצע, יום שלישי רביעי דרמות, אינשאללה כולנו מנצ'סטר סיטי ביום רביעי.
אם אנחנו זה בתוך יקבלו 5 עכשיו.
אבל זה בא, אבל זה לא צריך אותי בשביל זה, זה מספיק, זה טעונה של פפ וזה שזה ריאל. נדמה לי שזה כבר יביא 5 בפני עצמו. מה יהיה לנו? פריז או מונקו לדעתכם? או בנפיקה?
הגרלה ב-21.
כן, פריז או בנפיקה?
אני חושב שהגורל יזמן לנו עוד פעם תח בראש.
כן,
לצערי.
בעונה אדירה אגב.
אין לי כוח אליו, יוז.
מאמן שיש שיגידו שהוא אחד הכי טובים היום בליגת האלופות, הוא עשה מהם קבוצה, בלי כוכבים גדולים.
אין לי כוח אליו.
רק נזכיר ששנה שעברה אנחנו נפגשנו איתם, הודחנו מולם ברבע.
אבל זה עוד היה עם מבפה, צריך לזכור.
כן, כן, אבל נכון, זה היה עם מבפה, אבל אני חושב שדווקא בלי מבפה, פריז קבוצה טובה יותר, כקבוצה בסך הכל, וגם ברסה קבוצה טובה יותר.
אני לא חושב אגב שיש תקדים, אין תקדים לקבוצה שאיבדה בשתי עונות את מסי, אמבפה ונאימר, שלפחות שניים הם שחקנים מאוד היסטוריים, לא שלושתם, והפכה להיות אולי קבוצה יותר טובה, ולזכותו של לואיס אנריקה, אני תמיד אני חושב שהוא מאמן טוב, מאמן מתודי, ויהיה קשה מאוד נגדו.
תודה שבפתיחת העונה חשבו, שאלו מתי יפטרו אותו, בגלל פתיחת צולעת שלהם.
כן, אבל הנה, איך שהוא יודע לבנות, אגב, גם אצלנו הוא פתח צולע והמשיך חזק, וצריך להגיד, יש לו שחקנים טובים בפריז, אבל בלי כוכבי על, ענקיים, כמו שהוא לא פעם, ווואלה, הוא נותן עבודה, וגם החתים את קברצחליה, אז בכלל, הכוכב שלו עכשיו.
הכוכב זה אחברוש.
לגמרי.
כן, כן, אולי הוא יעשה לנו איזה מחווה ויהיה פצוע במשחקים
האלה.
חברים, אז אמרנו, יום שבת, לס פלמאס בחוץ, פדרי חוזר הביתה, אחרי זה יש לנו את אתלטיקו מדריד, משחק, וואו, משחק, צצה של משחק, ועד אז כבר נדע מה יש לנו בליגת האלופות, ווואלה, הולך להיות מעניין, העונה מתחממת, חמה, חזקה,
כן.
יש למה לחכות.
עדכון קמפנו, חשוב, שבוע שעבר, אחרי שקלטו את הפוד, הייתה את מסיבת העיתונאים של סגנית הנשיא אלנה פורט, והאחראית בעצם על, על כל הפרויקט הזה. העדכון המשמעותי שם זה שזה דחו את ההתקנה של הגג בקיץ אחד, זאת אומרת, יזיזו אותו לסוף עונת 25-26, במטרה שהקבוצה תשחק עונה מלאה בשנה הבאה בקאמפ נו, שזה אומר עם שתי קומות גמורות, והתחלת הבנייה של הקומה השלישית, כש... בסוף העונה אנחנו אומרים להיות כבר עם שלוש קומות וההכנה עצמה של הגג, והסיפור הוא מתי יתחילו באמת לבנות את זה, כי אמרו שצריך מינימום איזה שלושה חודשים, ואתה לא יכול לשרק תוך כדי שמתקינים את הגג.
כן.
מסוכן גם לשחקנים וגם גם לקהל. שאלה מתי זה יקרה. ושוב פעם היה פלפולים על אנחנו מקווים לחזור לשחק במאי, נראה שכל יום שעובר הם מבינים שזה לא יקרה, ועדיף אולי כאילו פשוט להמשיך בעבודות לתוך הקיץ. כן, יש את ההכנות המוקדמות לדשא, סוף סוף היום התקינו מערכת ניקוז שם.
כן,
חימום
תת-קרקעי וניקוז. כן,
פינו את רוב הכלים ההנדסיים שם על המשטח, סיימו את השירותים לגמרי, אומרים בקומות 1-2.
להשתין יש איפה.
להשתין יש איפה, כן.
זה חשוב.
והסיפור הגדול מבחינת המועדון זה להשלים את ה-VIP עד לפתיחת העונה הקרובה.
אגב, מי שלא מאמין, אני שהייתי במשחק בחטאפה לפני שנה וחצי, בחטאפה משתינים בשירותים כימיים ביציאה של אוהדי ברצלונה, אז ככה שמי שמזלזל וזה שיש שירותים טובים, מוזמן לבוא למשחק בחטאפה ואולי לחשוב דברים אחרים. צריך להגיד אגב שקאמפ נו ייפתח, אז בשנה הבאה, אם הכל יהיה בסדר, אנחנו מדברים על 66 או 70 אלף צופים, לא יותר מזה, זאת אומרת שני שליש מהקיבולת.
65.
שני שליש מהקיבולת הסופית, שתהיה 100 וקצת, 101 אלף בערך.
104,500.
אתה שולט בכל הזה הזה. שני שליש, קצת יותר, קצת פחות, סליחה, משני שליש.
שזה הבטא אותי.
כן, כן. יהיה קצת פחות משני שליש, וזה עדיין יותר מהמונג'וויק, אז בכל מקרה זה עדיין. וכמובן אווירה אחרת לגמרי, צדיון סגור, אם לא...
שקל להגיע אליו, יחסית.
כן, 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 עם מגרש גדול, חנייה, עם זה, נוחיות, וזה שווה, וגם קניון לאייה, לא רחוק ממנו, אז בכלל שווה. חברים יקרים, תודה רבה לך, תום רוזנבסר.
שמחתי מאוד, איזה כיף, מקום ראשון.
עד איתנו, עד 1:21 בלילה שאנחנו מקליטים, מקום ראשון, לך תחגוג לך עם איזה גמבה, כוס שוקו, הרווחת את זה ביושר. שי פל, האיש והאגדה, שבוע הבא אנחנו נשמע אותך מהנחר, הנוסע נפרד מאיתנו וטס לארצות הברית. אבל אתה תהיה איתנו בפודקאסט, נכון?
בוודאי, גם אם זה
יהיה בשלוש אתה תראה את המשחקים בפלאפון כמו כלב.
לא, דווקא אני יכול לראות את זה במשרדים על איזה טלוויזיה נחמדה.
נכון, צריך, כן, בחברה הקטנה שאתה עובד בה יש משרדים גם בניו יורק?
אבל האמת שאני טס לפני המשחק נגד לס פלמאס, כאילו, מיד אחרי המשחק נגד לס פלמאס, ואז אני פשוט חוזר לפני המשחק אחר כך.
לא לפני אתלטיקו.
לא לפני אתלטיקו.
לפני משחק הליגה שאחר.
נכון.
אתה חוזר לליגת האלופות כבר, למרץ הגדול והחם, ויהיה לנו מד מרץ' רק שנצליח לצלוח גם אותו בצורה טובה. חברים יקרים, תודה רבה לכם, תודה ענקית למאזינים, תודה לספונסרים שלנו, אסרי אדם, אבירה עם הכוכב, תודה גדולה לשחקנים ולאנזי פליק, שהביאו אותנו חזרה למקום הראשון בלה ליגה, המקום הראוי לנו, המקום הטבעי שלנו במאה ה-21, ומי שלא מאמין לי, מוזמן לבדוק את האליפויות שלנו במאה הזאת. תודה גדולה לכולכם.
תודה גם לטייאוז.
בבקשה ובשמחה ובאהבה, ותודה לחיילים ששומרים עלינו, החטופים שיחזרו כבר, אמן ואמן, וכמו שאומרים, כן שי?
אמן אמן.
כאילו היה לך משהו חשוב להגיד, אז שיהיה טוב לישראל, והכי חשוב, ביסקה ברסה, יאללה ביי.
ביסקה ברסה, ביי ביי.
ביסקה ברסה חברים, ביי ביי.